שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממו ומסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מ-14 שורות לפני סוף הדף הקודם ונסיים בשורה הראשונה בממזיין עמוד א', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו ממשיכים במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה לגבי מוקצה ונחלק את הלימוד לחמישה חלקים. בתוך הדיונים נראה שני נושאים עיקריים, וזה עוד מקרים שבהם רבי שמעון מודה שיש מוקצה, וגם דיון כמי פוסקים, כרבי יהודה או כרבי שמעון, שני הנושאים אלו כאמור שזורים בתוך חמשת החלקים שנראה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שזה המשך של מה שראינו אתמול. אתמול ראינו דיון כמי רבי יוחנן פוסק, כרבי שמעון או כרבי יהודה. אז עכשיו הבאי מביא ראיה לזה שרבי יוחנן פוסק כמו רבי יהודה ולא כמו רבי שמעון. הראיה שלו זה לא מרבי יוחנן עצמו, אלא מתלמיד שלו רב אסי, כשהנחה היא שאם רב אסי כרבי יהודה, גם רבו רבי יוחנן כרבי יהודה. איך הוא לומד מרב אסי? כי לרב אסי היה איזשהו מעיל מונח על איזושהי ספה או משהו כזה, ואז על המעיל נפלה מנורה גדולה, ורב אסי לא הרים את המנורה בצורה ישירה, כי כנראה שהוא חשב שזה מוקצה. אז הנה אנחנו רואים שרב אסי הוא כרב יהודה, שמנורה אפילו שהיא קוותה היא מוקצה. זאת הראיה, ועכשיו רב יוסף ינסה לדחות את הראיה, אבל הבאי ידחה את התחייה. התחייה של רב יוסף זה שהוא ינסה לומר שכאן מדובר במנורה כזאת שבה אפילו רבי שמעון מודה שיש מוקצה. ממילא אין כאן ראיה שהוא כרבי יהודה כי גם רבי שמעון מודה. הבאי לעומת זאת יטען שלא נכון, רבי שמעון לא מודה במנורה כזאת, וממילא זה שרב אסי לא הרים זה כן בגלל שהוא סובר כרבי יהודה ויש מכאן ראיה. זה באופן כללי, עכשיו בוא ניכנס לפרטים עצמם, כלומר למה רב יוסף חושב שזה מנורה כזאת שרבי שמעון מודה בה ולמה הבאי אומר שלא? אז המחלוקת הזאת ביניהם היא סביב מימרות של ריש לקיש ורבי יוחנן לגבי מנורה, ששם באמת עולה שאם יש מנורה גדולה שבשביל לסחוב אותה משתמשים בשתי ידיים, כולם מוסרים, ומשמע שהם מוסרים גם בדעת רבי שמעון, הם רק חולקים ביניהם האם גם במנורה שמחזיקים אותה ביד אחת צריך לאסור, לפי ריש לקיש לא, לפי רבי יוחנן כן. עכשיו על איזה מנורה הם מדברים? אז רבי יוסף מבין שמדברים במנורה כזאת שהיא מספיק כבדה שלא מזיזים אותה מהמקום, סתם כך זה נקרא הועיל וקובע לו מקום, וזה סיבה שזה יהיה מוקצה גם לרבי שמעון, כי אין לך מה לעשות עם זה בשבת, אתה לא מזיז את זה, הם רק נחלקו מאיזה כובד זה נחשב, לפי ריש לקיש רק אם אתה משתמש בשתי ידיים, לפי הבאי גם ביד אחת, במנורה גדולה שלא מזיזים היא מוקצה. זה הסבר של רב יוסף, וכאמור הוא חשב שגם המקרה של רב אסי היה במנורה כזאת, ולכן משם אי אפשר להוכיח שהוא כרב יהודה, כי גם רבי שמעון אוסר. לעומת זאת הבאי אומר שרבי יוחנן וריש לקיש דיברו על משהו אחר לגמרי, וזה לא קשור למוקצה. על מה הם דיברו? הם דיברו על מנורה של פרקים, כלומר מנורה שהיא כזאת גדולה שלא עושים אותה מיציקה אחת, אלא מחלקים שמחברים ביניהם, והחשש הוא שאם תטלטל אותה יכולה להתפרק, ואז אתה תרכיב אותה, ואז אתה עובר על איסור בנייה. עכשיו את המנורה של פרקים היו עושים בדרך כלל במנורה גדולה, כי מנורה קטנה לא צריך, אפשר לעשות הכל מחלק אחד. עכשיו ממילא אומר הבאי, שניהם, כלומר גם ריש לקיש וגם רבי יוחנן, מודים שאם מדובר במנורה גדולה שעשויה מפרקים, באמת אסור לטלטל ולפי כולם, אבל לא בגלל מוקצה, אלא בגלל מה שאמרנו, שלא יבנה. עכשיו מעבר לזה, לא רק שאם מדובר במנורת פרקים גדולה, גם אם מדובר במנורה גדולה שהיא לא באמת עשויה מפרקים, אבל עשו בה חריצים קטנים וזה נראה כאילו שהיא עשויה מפרקים, גם כאן אסרו שהוא לא יבוא לטלטל מנורת פרקים אמיתית. כל המחלוקת ביניהם היא, האם גם גזרו על מנורה קטנה שגם בה עשו חריצים והיא כאילו עשויה מפרקים, האם גם כאן אסרו שלא יבוא לטלטל מנורת פרקים אמיתית או שלא, זאת המחלוקת ביניהם. בכל אופן כל זה לא קשור למוקצה, וממילא אין לך שום מקור לזה שרבי שמעון אוסר במנורה שקובע למקום מצד מוקצה, וממילא המקרה של רב אסי שכנראה הוא לא היה במנורה של פרקים, זה שרב אסי לא טלטל את המנורה, זה כנראה כי הוא כן סובר כמו רב יהודה, אז חזרנו לראיה של הבאי שרב אסי וממילא רב יוחנן הוא כמו רב יהודה. אז זה הדיון העיקרי, עכשיו רק נשלים נקודה קטנה, איך יודעים בכלל שאותו דיון בין ריש לקיש לרב יוחנן לגבי המנורה זה גם לפי רבי שמעון? אז נסביר את זה לפי הרשב"א, כשרבי יוחנן אמר שאסור, הוא אמר את המשפט הבא. הוא אמר, אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון, אבל מנורה בין נתלה בידו אחת, בין נתלה בשתי ידיו, אסור לטלטלה. מה הוא התכוון כשהוא אמר בהתחלה אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון? מסביר הרשב"א שהוא התכוון לומר אפילו רבי שמעון שבנר מקל במנורה כזאת הוא אוסר. למה הוא אוסר? תלוי בהסברים של רב יוסף והבאי, אבל בכל אופן רואים שמדובר כאן גם לפי רבי שמעון. זה כאמור לפי הרשב"א, תראו רש"י שהוא מסביר את המשפט הזה אחרת לגמרי. עד כאן עיקר החלק הזה, ועכשיו בשורה השמינית בעמוד א' נראה על זה עוד שני דיונים ונעבור לחלק הבא. דיון אחד זה שהגמרא תקשה על המסקנה שהגענו לה. הרי הגענו למסקנה שרבי יוחנן הוא כמו רב יהודה, וזה קשה ממשנה בכלים שכבר ראינו לפני יומיים. המשנה אומרת שאם יש עגלה שיש לה איזשהו תא ששמים בו כסף, אז אם הכסף נמצא על העגלה, אסור לטלטל אותה. מכאן אפשר לדייק שאם הכסף היה על העגלה, אבל הוא נפל ממנה איכשהו, אז עכשיו כבר מותר לטלטל. כלומר, כמו רבי שמעון ולא כמו רבי יהודה. כי לפי רבי יהודה, גם אם הכסף רק היה בהתחלת שבת, אפילו שהוא נפל, אומרים מיגודית קצאי, ואסור בכל השבת. עכשיו, לפני יומיים, כשראינו את זה, אמרנו שהמשנה הזאת היא כרבי שמעון, שאין מוקצה, ואז הכל פשוט. הבעיה היא שלרבי יוחנן זה לא יעזור. למה? כי לרבי יוחנן יש כלל שפוסקים כסתם משנה. ממילא, מצד אחד רבי יוחנן פוסק כמו רבי יהודה שיש מוקצה, מצד שני הוא צריך לפסוק כמו המשנה הזאת, שממנה לכאורה עולה שאין מוקצה. מה עושים? עונה רבי זיירא, לא דייקת מהמשנה נכון, כלומר באמת גם המשנה הזאת יכולה להסתדר עם רבי יהודה. איך? במקום שתפרש שהמשנה דיברה על מעות באמצע שבת, תפרש שהמשנה דיברה על מעות בבין השמשות, וזה מה שהמשנה אמרה, שאם בבין השמשות יש עליה מעות, אז אסור לטלטל, אפילו שהמעות נפלו אחרי זה, אבל אם הם לא היו בבין השמשות, אז מותר לטלטל. עד כאן הדיון הראשון לגבי החלק הראשון. דיון שני לגבי החלק הראשון נמצא בערך באמצע עמוד א', וזה לגבי דעת רבי במנורה. נזכיר שאתמול כבר ראינו שרבי סובר כמו רבי שמעון לגבי מוקצה, ממילא בנר לדעתו אין מוקצה כמו רבי שמעון. השאלה היא מה הוא סובר במנורה שעליה הרגע דיברנו. אז אומר רבי ישוע בן לוי את המשפט הבא, שרבי הורה במנורה כי רבי שמעון בנר. עוד פעם נקרא את זה, הורה במנורה כי רבי שמעון בנר. עכשיו הגמרא מתלבטת למה הוא התכוון. האם הכוונה היא שהוא הורה במנורה כמו בנר שבשניהם מותר? או שהוא התכוון, הורה במנורה שאסור, פסיק, אבל בנר כרבי שמעון שמותר. אלה שתי אפשרויות במשפט של רבי, והגמרא בזה נשארת בתיקו. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו שרבי יוחנן הוא כרבי יהודה, מזה שרב אסי לא טלטל את המנורה. ראינו מחלוקת לגבי מנורה גדולה, בין ריש לקיש לרבי יוחנן עם שני הסברים, האם זה כי הוא קובע לו מקום או כי זה מנורה של פרקים, וראינו התלבטות בדעת רבי לגבי אותה מנורה. לסיום, בסוגריים נוסיף שבדף קנ"ז, ממש הדף האחרון של המסכת, מפורש שרבי שמעון מודה במוקצה מחמת חסרון כיס, כלומר דבר שהוא יקר ולא מזיזים אותו, אז זה קצת מזכיר את הסוג מוקצה שרב יוסף הציע כאן, שזה דבר שקובעים לו מקום, אבל לאביי שאומר שבקובעים לו מקום לרבי שמעון זה לא מוקצה, עדיין זה לא סותר שבמוקצה מחמת חסרון כיס זה כן יהיה מוקצה, אולי כי שם מדובר גם בכלי שמלאכתו לאיסור, או כי גם שם מדובר בדבר יקר, ואצלנו לאו דווקא. בכל אופן, כדאי להכיר גם את הסוגיה שם. עד כאן החלק הראשון, ועכשיו בערך בשליש התחתון של עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני של השיעור זה לגבי עוד דעות של המוראים, מה הם סברו, האם כרבי שמעון או כרבי יהודה. לגבי זה בהתחלה יש שתי זוגות, שהראשון היה כרבי שמעון והשני הקפיד עליו כי הוא היה כמו רבי יהודה. במי מדובר? רב מלכיה כרבי שמעון ורבי סמלאי כרבי יהודה, רבי יוסי גלילה כרבי שמעון ורבי יוסי ברבי חנינה כרבי יהודה. המורה הבא זה רבי אבאו, שהוא עצמו פסק כרבי שמעון, כמו רבי ישוע בן לוי גם, אבל כשהוא היה מתארח אצל רבי יוחנן, אז משום כבודו הוא החמיר כרבי יהודה, והמורה הבא זה רב יהודה שגם הוא כרבי שמעון. עד כאן החלק השני. החלק השלישי זה לגבי נר שמדליקים בו בנפט ולא בשמן. לגבי זה יש מחלוקת המוראים, האם בזה גם רבי שמעון יודע שזה מוקצה. רב יהודה אומר שבזה רבי שמעון מודה, כי כאן זה לא סתם מאוס, אלא זה מאוס מאוד, וברור שאין איזה שום שימוש חוץ מלהדליק. רב ורב יוסף לעומת זאת אומרים שגם כאן רבי שמעון מתיר. למה? מסבירה הגמרא, נכון שבאמת בצד הפנימי של הכלי לא השתמשו לשום דבר אחר חוץ מלהדליק, כי זה מאוד מאוס. אבל בצד החיצוני של הכלי אפשר להשתמש. למשל, אפשר להשתמש בכלי הזה כפקק לכלי אחר. ממילא, כיוון שיש לזה שימוש, זה לא מוקצה. אפילו שהשימוש הזה זה לא השימוש העיקרי שלו. עכשיו, הקשה על זה רבה לרב אביה, אם אתה אומר שזה נחשב שימוש, אז ממילא גם כל אבן יכולה להיחשב לא מוקצה, כי הרי בכל אבן אני יכול להשתמש בתור פקק. עונה על זה רב אביה, זה לא אותו דבר. נר של נפט זה כלי, רק שהוא כלי מאוס. ממילא, אם יש לך שימוש אחר, אז זה שהוא מאוס לא משנה, כי הוא עדיין כלי שיש לו שימוש. ממילא לרבי שמעון זה לא מוקצה. לעומת זאת אבן, אבן זה בכלל לא כלי, אז אפילו שיש לך בו איזשהו שימוש, כיוון שהוא לא כלי, הוא מוקצה אפילו לרבי שמעון. עד כאן החלק הזה, ונשים לב שבחלק הזה הוספנו עוד שני דברים לרשימה שבהם גם רבי שמעון מודה. דבר אחד זה נר של נפט לפי רב יהודה, דבר שני שהוזכר כאן רק בדרך אגב זה אבנים, שגם באבנים רבי שמעון מודה שהם מוקצה, כי זה דבר שאין לו שימוש בשבת והוא לא כלי, ממילא הוא מוקצה, זה נקרא מוקצה מחמת גופו. אז עד כאן כאמור החלק השלישי, ואנחנו עוברים בשורה השישית בעמוד ב' לחלק הרביעי. בחלק הרביעי נראה עוד מקרה שבו רבי שמעון מודה, וזה בבכור. במה מדובר? אם לאדם לפני יום טוב נולד בכור, אז הוא צריך להביא אותו לכהן, אלא אם כן יש בבכור מום, ואז הוא יכול לשחוט ופשוט לאכול. עכשיו, מה קורה אם לפני יום טוב הוא לא ראה שיש מום? ממילא הוא חשב לעצמו שאת הבכור הזה הוא כבר לא יוכל לאכול, לפחות לא עכשיו, אבל פתאום באמצע יום טוב הוא מגלה מום, הוא מביא את זה לחכם, והחכם אומר שזה באמת מום שמתיר. האם עכשיו מותר לו לאכול או שזה מוקצה, כיוון שבתחילת יום טוב זה היה אסור עליו? אומר על זה רבי שמעון שזה מוקצה ויש כאן מיגו דה התקצאי, כלומר, כיוון שבהתחלה זה היה אסור, זה אסור כל היום טוב. זה רבי שמעון, ושואל אביי, למה כאן רבי שמעון אומר שזה מוקצה, ואילו בנר שקבע הוא אומר שזה לא מוקצה, מה ההבדל? עונה רבה, הבדל פשוט. בנר, כיוון שזה נר קטן, אז אתה מצפה שמתישהו באמצע השבת זה יחבא, ממילא כשזה נחבא זה מותר ואין מיגודי התקצאי. אבל בבכור אין לך כמעט שום סיבה לחשוב שפתאום באמצע יום טוב זה יהיה מותר, ממילא אתה מסיח את דעתך מזה לגמרי, ולכן גם אם זה כן קרה בסוף, זה מוקצה גם לרבי שמעון, כמו שגם ראינו בדף מ"ד לגבי נר גדול, שגם בזה לפי מרזוטרה רבי שמעון מודה, כי לא חשבת שזה יחבא באמצע השבת. אז זה ההסבר לגבי בכור, ועכשיו נראה דיון פנימי על אותו הסבר. כשרבי הסביר למה בבכור אתה לא מצפה שזה יקרה, אז הוא אמר כמה דברים. הוא אמר, קודם כל, אתה לא בטוח שיקרה מום. דבר שני, גם אם יקרה, אולי זה לא מום קבוע. דבר שלישי, גם אם זה מום קבוע, הרי אתה צריך למצוא חכם בשביל שיתיר, ואולי לא תמצא חכם. ממילא אתה לא מצפה שזה יקרה, וזה מוקצה. עכשיו, על זה מקשה הגמרא מהמשנה ממש בסוף המסכת, שם כתוב לגבי נדרים שנניח שלמשל ראובן נדר שבשבת הקרובה הוא לא אוכל עוף. מה קורה אם באמצע השבת הוא רוצה לאכול והוא מפר את הנדר? האם זה מוקצה? כי הרי בתחילת השבת היה אסור לו לאכול. אומרת המשנה שזה לא מוקצה, ומן הסתם זה כרבי שמעון. עכשיו, הרי גם בשביל להפר נדר צריך חכם. אז למה לגבי בכור אמרנו שהוא לא מניח שהוא ימצא חכם ולכן זה כן מוקצה, ואילו שם לגבי נדרים אתה אומר שזה לא מוקצה? עונה הגמרא, כי שם בנדרים באמת הוא יכול להסתדר גם בלי חכם, וממילא הוא כן ציפה שהוא יוכל להתיר באמצע שבת. איך אפשר להסתדר בלי חכם? אז אם מדובר באישה, אז היא סומכת על זה שבעלה יפר לה, ואם מדובר באיש, הוא יכול ללכת לבית דין של שלוש אדיוטות. ממילא שם, כיוון שהוא מצפה שהוא יוכל להתיר את זה, זה לא מוקצה, אבל בבכור זה מוקצה גם לרבי שמעון. עד כאן החלק הרביעי של השיעור, ותשע שורות לפני סוף עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק החמישי והאחרון. את מה שנלמד עכשיו בעצם כבר הזכרנו כמה פעמים בימים האחרונים, אבל עכשיו נראה את זה בגמרא עצמה. השאלה היא, למה לפי רבי שמעון כל עוד הנר כן דולק, הוא מודה שאסור לטלטל? אז הגמרא מציעה שתי סיבות. סיבה ראשונה, אז כי אם הוא יטלטל את הנר כשהוא דולק, זה יכול לחבוט אותו בטעות, אבל הבעיה דוחה את זה, מה הבעיה? הרי לרבי שמעון דבר שאין מתכוון מותר, אז שיחבא, לא קרה כלום. עכשיו הגמרא מנסה לדחות את התחייה ולומר שבאיסור תורה, אם לא התכוונת, גם רבי שמעון אומר שאומנם אין איסור מהתורה, אבל מדרבנן יש איסור, אפילו שלא התכוונת, וממילא במחבא, כיוון שיש מצבים שמחבא זה מהתורה, אז גם אם לא התכוונת יהיה אסור מדרבנן, אבל דוחה את זה הגמרא, זה לא נכון. רבי שמעון בדבר שאינו מתכוון, מתיר לגמרי, אפילו באיסור תורה. איפה רואים את זה? באדם שמוכר בגדים, מותר לו ללבוש כלאיים בשביל להציג את זה ללקוחות, כל עוד הוא לא מתכוון בשביל ללבוש, אלא רק בשביל להציג. והרי כלאיים זה איסור תורה, ואנחנו רואים שרבי שמעון מתיר לגמרי, בגלל שהוא לא מתכוון. אז הסיבה הזאת, למה אסור לטלטל את הנר, אולי טובה לרבי יהודה, אבל לא לרבי שמעון. לכן, רבא מביא סיבה שנייה, שהזכרנו אותה כבר כמה פעמים בימים האחרונים, וזה שהשלהבת נחשבת דבר האסור, וממילא, הנר, השמן והפתילה הם כולם בסיס לדבר האסור, ואסור לטלטל אותם. אז זאת הסיבה למסקנה, עכשיו רק נעיר על זה שתי הערות, הערה אחת, כל זה נכון רק כל עוד הנר דולק, אם הוא נחבא, מותר לרבי שמעון. הערה שנייה, גם בזמן שהנר דולק, ההסבר הזה נכון רק לשמן שבתוך הכלי. אבל אם שמן עטף מהכלי, זה כבר לא בסיס, ובכל זאת רבי שמעון אוסר, וראינו אתמול שזה בגלל שזה הוקצה למצוותו. עד כאן החלק החמישי, בזה הגענו לשורה הראשונה בממזיין עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לחמישה חלקים, בחלק הראשון ראינו שהאביי מביא ראיה שרבי יוחנן הוא כמו רבי יהודה במוקצה, הראיה שלו זה מרב אסי שלא טלטל מנורה, רבי יוסף ניסה לדחות שמדובר במנורה גדולה שקובע למקום ואז גם רבי שמעון מודה, אבל אביי אמר אין דבר כזה וזה שרבי יוחנן וריש לקיש אסרו במנורה, שם מדובר במנורה של פרקים והחשש הוא שמה יבנה וזה לא קשור למוקצה, וזה שרב אסי לא טלטל זה כי הוא סובר כמו רבי יהודה לגבי מוקצה, זה היה עיקר החלק הראשון. בנוסף, ראינו על זה שני דיונים קטנים, דיון אחד איך רבי יוחנן יכול להיות כרב יהודה, הרי הוא פוסק כמו סתם משנה, ויש סתם משנה בכלים לגבי מאות על הגלה, שמשמע שאין בסיס, כלומר אין מוקצה, ודוחה הגמרא, לא דייקת נכון, ובאמת גם שם זה כן כרב יהודה ויש מוקצה. דיון שני ראינו שרבי לגבי נר הוא כרב שמעון, לגבי מנורה התלבטנו ונשארנו בתיקו. בחלק השני של השיעור ראינו אוסף של אמוראים לצד רבי שמעון ואוסף של אמוראים לצד רבי יהודה. בחלק השלישי פגשנו עוד שני מקרים שבהם רבי שמעון מודה, אחד זה באבנים כי זה לא כלי בכלל, השני זה בנר שמדליקים בו בנפט, בזה ראינו מחלוקת, רבי יהודה אומר שהוא אוסר כי זה מאוס לגמרי ואין איזה שום שימוש אחר, רבי ורב יוסף אומרים שהוא מתיר, כי יש לזה שימוש, אפילו שזה לא השימוש העיקרי, אפשר לחסות עם זה כלים אחרים, ואומנם גם עם אבנים אפשר, אבל הם בכלל לא כלי, לכן הם ברור שהם מוקצה. בחלק הרביעי דיברנו על בכור לרבי שמעון, וראינו למה בכור לרבי שמעון הוא מוקצה, כי אתה לא מצפה שזה יהיה מותר לך באמצע יום טוב, כי מי אמר שיהיה מום, ואם יהיה מום מי אמר שהוא יהיה קבוע, ומי אמר שתמצא חכם, בניגוד לנר ששם אתה יושב ומצפה שהוא יחבא. עכשיו למה אם נדרת שלא תאכל משהו זה לא מוקצה לרבי שמעון, הרי גם שם מי אמר שתמצא חכם, ענינו ששם לא צריך חכם כי אישה הבעלה מפר לה ואיש יכול למצוא ביתין של שלוש אדיוטות. בחלק החמישי שאלנו למה לפי רבי שמעון כשהנר דולק אסור לטלטל, סיבה ראשונה זה שם היחבא, אבל דחינו כי הרי הוא מתיר דבר שאינו מתכוון, סיבה שנייה זה שהנר, השמן והפתילה הם בסיס לדבר האסור שזה השלהבת, והדגשנו שאם מדובר בשמן שנטף זה אסור כמו שלמדנו אתמול כי זה הוקצה למצוותו כל טוב.